המדרש, הפסוק, משווה שלושה אנשים. נוח, איוב ודניאל. וחז"ל אומרים שהמחנה המשותף בין נוח, איוב ודניאל, זה ששלושתם ראו שלושה עולמות. זאת אומרת, נוח ראה את העולם מיושב, ראה חורבן, יצא מהתיבה, ראה עולם חרב, וראה את העולם מתיישב שוב. איוב ראה את עצמו יישוב, מיושב, כל העולם מכבד אותו, מעריך אותו, מתייעץ איתו, הוא העשיר, הוא הגדול הדור, ואז ראה את כל הגוף שלו ואת כל המעמד שלו נחרב, ואז ראה את הכל חוזר. ודניאל ראה את בית המקדש ביישובו, אחר כך ראה את החורבן והגלות של עם ישראל, ואחר כך שוב ראה את הבניין של המקדש. הנביא ביחזקאל אומר, והיו שלושה אנשים אלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב, כשהוא מתאר על עיר שחרבה. אז אני חושב שהלקח, וזה אולי אחד מהלקחים שחוזרים על עצמם לאורך ספר בראשית, זה ההתמודדות עם חורבן. אדם צריך להתמודד עם הגירוש מגן עדן, אדם צריך להתמודד עם בן אחד שרוצח את השני, נוח צריך להתמודד עם חורבן, אברהם אבינו צריך להתמודד עם חורבן, לוט צריך להתמודד עם חורבן, יצחק צריך להתמודד עם בן שהוא עשיו, יעקב צריך להתמודד עם מחלוקת בין האחים. אנחנו רואים שהתורה בעצם מרגילה את האדם להתמודד עם עולם של אתגרים. לאף אחד זה לא הולך חלק. מהאדם הראשון, מהרגע הראשון של הבריאה, אתה כבר מתמודד עם נחש, עם חווה שהולכת עם נחש, עם ילדים שבעייתיים, לא הולך חלק. והאנשים הכי קדושים שבעולם, לא הלך להם חלק. אדם לעמל יולד. אנחנו פה להתמודד עם העולם, לכבוש את העולם, להתמודד איתו. וההתמודדות היא בראש ובראשונה, כשהאדם לא מתייאש. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על נוח, אנחנו צריכים לראות מה זה לחיות עם חורבן, להתחיל את הכל מחדש, כל העולם סביבו חרב. אני עדיין בתהליך של מחקר לראיין ניצולי שואה, ולשאול אותם, אלה ששמרו תורה ומצוות, למה הם עשו את זה? אני מבין את כל מי שפרש, אני לא מבין את אלה שהמשיכו. מאיפה הם שאבו את הכוחות האלה? וזה מחקר מאוד מאוד מעניין, אני עושה את זה, בעיקר זה התחיל כשהעברתי שיעור בספר איוב. אז ראיתי את איוב והקושיות שלו והתשובות והקושי בתשובות והקושי בשאלות והתחלתי לשאול את עצמי איזה תשובות אנשים נתנו לעצמם ואז מצאתי דרכים עדינות לשאול אנשים וזה מאוד מעניין לשמוע איך אנשים התמודדו ולמה אנשים בחרו להמשיך חיי תורה ומצוות. אחד מהלקחים של פרשת נוח זה ההתמודדות עם חורבן והאחריות של האדם להמשיך לגדול ולהמשיך להתקדם ולדעת שקדמו לנו אחרים שראו חורבן והמשיכו. צריך גם לדעת שכל אדם יהיו לו בחייו אתגרים קשים מאוד. זאת אומרת, אין אדם שהולך לו כל החיים חלק. מישהו פעם אמר, אם אתה רואה אדם שנראה לך שהולך לו חלק, זה רק כי אתה לא יודע מה הולך לו. אם אתה לא רואה את התמונה מקרוב, אז אתה חושב שזה חלק. אצל השכן תמיד זה נראה שהכל הולך חלק. אבל זה לא ככה. אין אדם בעולם. יש אדם שיש לו אתגרי פרנסה. יש אדם שיש לו אתגרי שלום בית. יש אדם שיש לו אתגרי בריאות. יש כל מיני אתגרים בעולם. בשורה התחתונה, אין אדם שעובר את העולם הזה בלי עידנים, וזה לא יום וזה לא קושי של רגע, עידנים של קשיים. כשהקשיים האלה הם לפעמים חורבן. והתורה באה ואומרת לנו, צריך לדעת להתגבר על החורבן הזה. אומר לנו המדרש, שלושה ראו עולם, חורבן ויישוב שוב. בניית העולם שוב. ואני חושב שהלקח שלנו, זה שיש אחריות לקום, שבע יתפול צדיק וקם. והרבה פעמים האדם יכול להאשים את עצמו בחורבנו. יש מקום לדון על נוח. האם יש טענה על נוח? למה הוא לא קירב את הדור? למה הוא לא התפלל על הדור? למה הוא לא התפלל כל הזמן שהוא היה במבול? הרבה פעמים האדם יכול להסתכל על עצמו ולומר, אני גם לי יש יד בזה. ובכל זאת, יש תחיות לבנות הלאה. אלה תולדות נוח. אנחנו רואים שהמילה ילודה יש לה כמה פירושים. מה ילד יום? גם הזמן נקרא תולדה. התורה חוזרת ואומרת, אלה תולדות נוח דווקא הם. וכולם ניצולו במבול. מהם התולדות של הצדיקים? המעשים הטובים. נוח איש צדיק. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, על המהר"ל, שחיות זה המשכיות, זה היכולת השפעה. אז בין אם זה הילדים, בין אם זה המעשים הטובים, ההשפעה של האדם על העולם. איש צדיק תמים היה בדורותיו, לא היה צדיק אחר, כי אז פה אנחנו נכנסים קצת לשכר ועונש. זאת אומרת, יש מבול ונוח ניצול. והתורה מדגישה, רק הוא היה צדיק תמים בדורותיו, כי אם היה מישהו אחר, אז היה צריך להציל מישהו אחר. לא היה אדם אחר, לא ניצול אדם אחר. וזה מביא אותנו לכל הסוגיה שכבר דנו בה כמה פעמים, הסוגיה שכשבא אנדרלמוסיה לעולם, כשיש זמנים של חורבן, שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני כבר לא משגיח. הולך להיות מבול, כולם יהרגו. הבהמות, הדומם, הצומח, החי, הכל, ואימח את כל היקום, צריך לדעת שיש כזה דבר. ואז, כמו שהרמב״ם מסביר, בן אדם צריך זכות מיוחדת, כדי שיהיה לו את ההשגחה הפרטית ברמה שהוא ינצל כשכל העולם נחרב. יש את העולם כמנהגו נוהג, ואז כל אחד לפי רמת ההשגחה שלו. יש מצב של חורבן, ואז צריך זכויות מיוחדות שבן אדם ינצל מזה.
אני רואה את זה בתור שזה כאילו הצדיק של אותו דור. אנחנו יודעים שהעולם קיים, אבל כאילו, בכל דור ודור
יש את הצדיק שמחזיק את העולם. יכול להיות שהיו שם אנשים בינוניים, שפשוט מאוד לא האמינו
שיהיה מבול. נכון שהוא נחשב בתור הצדיק באותו הדור.
הרמב"ן רוצה לטעון, זה מה שאני אומר, אז המהלך של הרמב"ן פה הוא מאוד מעניין. שהרמב"ן טוען, אם היו עוד צדיקים, גם הם היו ניצולים. זה, אני אומר, אני הייתי אומר כמוך.
יש, ידוע שיש אחד אבל זה לא אומר שאין הרבה מאוד תלמידי חכמים ואנשים שקיימים, שאולי כן היו יכולים לנצל, אבל היו במצב בדור השואה. היו הרבה תלמידי חכמים, אבל ידוע לנו שהרבה מאוד נחרבו. אני לא יודע מה בדיוק, העניין הוא שהוא באותו הדור. אבל היו אחרים שהיו יכולים להיות במצב מעל הממוצע. אבל אולי לא האמינו שיכול לקרות כזה דבר. כמו שבשואה לא האמינו שיכול להיות כזה שואה. ולכן התחדו.
אני שומע, אני שומע. פה אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מורכבת. סוגיה של כל הסוגיה של צדיק ורע לו. חז"ל הדגישו לנו את התמונה, גם פה שחז"ל מדגישים שמתושלח כבר מת, שבעה ימי אבלו, וחז"ל ציירו לנו תמונה מאוד קיצונית. אני מסכים איתך, שאם אני הייתי חושב על התמונה, אני הייתי אומר, בסדר, כי מלא הארץ חמאס, אבל עדיין יש את אלה שהם, כמו שאתה אומר, הם טובים, אבל הם לא גדולי הדור. אני שומע, הרמב"ן אומר לא ככה, אני ודאי שומע שאפשר ללמוד לא ככה.
אנשים אחרים שיש לנו בהיסטוריה שלנו, האם אברהם שדורש מהקדוש ברוך הוא להציל את סדום ועמורה, הוא יודע שיש את לוט, שאולי הוא צדיק בתוך ההמולה הזאת, אבל שאחד יכול לדבר לקדוש ברוך הוא ככה שהימית צדיק עם רשע, או משה מגיע למצב כזה, שובר את הלוחות ורואים במדרש שהקדוש ברוך הוא מסכים איתו, שהיה צריך לשבור את הלוחות. יש לנו גדולים ש...
אני שומע, לא יודע, אני שומע, זה... כן. תראה, זה נכנס ל... כל המושג הזה של אנדרלמוסיה באה לעולם, אז הר"ן מסביר, וזה הכיוון הוא משמע כמו שאתה אומר, שכשהקדוש ברוך הוא מביא נזק לעולם, לפעמים הוא אומר, אני לא הולך להתערב בדברים. עכשיו הולך להיות מבול, או בזמן מכת בכורות, הרן מסביר, היה משהו בטבע שהקדוש ברוך הוא עשה, שימותו הבכורות. מי שהיה בחוץ ימות, מי שבבתים היה ניצול. השאלה היא פה, אם זה הרמב"ן משמע שהוא מדגיש את הצד השני. אני אומר, יש מקורות שמשמע כמוך. אבל פה הרמב"ן משמע שהוא מדגיש את הצד השני, שלא היה. שלא היה. אתה אומר, אולי לא היה צדיק תמים. היה צדיק, אבל לא תמים. אני שומע, נכי נעמי, אולי, אני לא יודע. אני לא יודע. טוב, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. אז חשוב לדעת שיש ראש מהתחלת פאה. ומהתחלת נוסחת פאה, הראש אומר שכל מצווה, הרי אנחנו יודעים, יש מצוות בין אדם לחברו, יש מצוות בין אדם למקום. כל מצווה שהיא בין אדם לחברו, אומר הראש, יש בה גם את הפן בין אדם למקום. זאת אומרת, השם ציווה אותי להיות בין אדם נחמד לשכן שלי. אז אם אני לא נחמד, אז יש לי גם את הבין אדם לחברו וגם את הבין אדם למקום. ובגלל זה, מצוות בין אדם לחברו, יש פן שיש להם יותר משקל מאשר בין אדם למקום. ואחרי שבן אדם עשה תשובה בין אדם לחברו, הוא עדיין צריך לעשות תשובה בין אדם למקום. זה לא מספיק. זה גם בדיני תשובה זה מוזכר. זה צווי דינים. העניין הוא גם כן שחמאס, גזל, זה דבר שבעצם משמיד את החברה. משמיד את היכולת של החברה להתפתח ולבנות ולחיות בשלום יחד. זה הדבר הכי בסיסי. אם אני לא יכול לדעת ששלי שלי, אם יש חמאס, אז בעצם אין עתיד לחברה. החברה לא יכולה להיבנות. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לקחת שבעה שבעה מן הבהמה הטהורה. אז קודם כל יש מקום לדון איך נוח ידע מה זה בהמה טהורה. אז מה זה בהמה טהורה? אנחנו יודעים שהבהמות הטהורות הן בהמות שאין להן שיניים אחוריות, נכון? או כי הן לא טורפות, נכון? הגמרא אומרת שככה אתה יכול לבדוק איזה היא בהמה טהורה ואיזה היא לא בהמה טהורה. הם לא עושים את הכל עם השיניים הקדמיות. הם באו לבד, בסדר. אבל אני אומר, עדיין היה לו את הציווי. כן לקחת, לא לקחת. הקדוש ברוך הוא מחה את כל היקום, וחזל אומרים עד כדי מחרישה מהאדמה. ואז יש לנו את הסיפור עם היונה. מה זה הסיפור עם היונה? גם הנצרות וגם הקוטים השומרונים מאוד היה להם עבודה זרה עם היונה. היונה עם העלי זית. זה מה? גם השמאל. אוקיי. מה זה עלי זית טרף בפי? הרש"י אומר, יהיו מזונותיים מרורים כזית מהשם, ולא מתוקים כדבש מדי בשר ודם. ובעצם זו סוגיה מאוד מעניינת. בוא נאמר, אני מבקש טובה מבן אדם אחר, אז לכאורה ההיגיון היה אומר שיש בזה רמה מסוימת של בושה, אבל זה לא כל כך נורא, כי אני יודע שיש מציאויות שגם אני עוזר לו. הגמרא אומרת, אתה רוקד בחתונה של השכן, השכן ירקוד בחתונה שלך. אתה הולך לשמח בשמחה שלו, הוא בא לשמח בשמחה שלך. יש איזושהי מערכת של גומלים שאנחנו מצפים אחד מהשני. עכשיו, מה לגבי הקדוש ברוך הוא? אני אף פעם לא יכול להחזיר לו. בעצם, אם היינו חושבים על זה בצורה אמיתית, הבושה הכי גדולה הייתה צריכה להיות לקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא. כי מה? אז אנחנו אומרים תמיד בברכת המזון, אל תביאנו לא לידי מנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך שלא נבוש ולא נקלם. מהקדוש ברוך הוא אין לנו בושה. מהחבר שלנו יש לנו בושה. ובעצם השאלה היא למה. אז אני לא מבין מה אתם אומרים.
מי שמשתווה לך, אתה רוצה להיות שווה לו, אתה לא רוצה לקבל מתנה ממנו. מי שאתה
כרגיל לקבל ממנו, כמו אבא וקדוש ברוך הוא ואמונה,
טוב, השאלה אם זה תקין. מה? אז זה מה שאני שואל. אז היונה אומרת, יהיו מזונותיי מידי הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו יכולים לומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, בעל כוחי אני נוצר. יש פן שהוא שם אותי במצב הזה, שאני מחויב ללחם, והוא גם זן אותי. עכשיו יש גם את הפן, מה שהוא הזכיר, שזה לא נעמה דקיסופה, כי באיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא נתן לי איזושהי דרך שאני יכול, אני יכול להתפלל, אני יכול לברך, יש לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי כלים שאני מרגיש איזשהו זכות. יש מושג חסידי שהשבת מייצגת את התיבת נוח, שהתיבה זה המקום בכל המבול שהולך מסביב, זה המקום של החיות של האדם ושל השלווה של האדם. וככה שבת בתוך החיי היומיום אמורה להיות התיבת נוח שלנו, של השקט, השלווה, הרוחניות, הקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש מבול סוער מבחוץ. והחסידים אומרים, אני חושב שזה איזשהו זוהר, שהמעין עולם הבא שאנחנו שרים זה לא רק שירה, זה באמת העולם הבא שמחכה לאדם, זה מעין השבת. מעין השבת שהאדם יוצר. וזה נקודה לחשיבה. איזה סוג... מה? כל אחד והסוג של השבת שלו, נכון. איזה סוג שבת אנחנו מייצרים? איזה סוג שבת אנחנו מייצרים לנו, לביתנו, לילדים שלנו? כשאני... שאלו אותי זוג שהתחתנו, מה אני ממליץ, איזה ספר אני ממליץ לזוג לקנות? אז אמרתי להם, לפני שאתם מדברים איתי על ספר, ללמוד חברותה, הם רצו ללמוד חברותה בליל שבת, אמרתי, אני ממליץ שתקנו רמיקה בליל שבת. אז הם שאלו אותי, מה זה? אז אמרתי, אז תלמדו. קודם כל, צריכה להיות איזושהי אווירה. יש אנשים שהולך להם טוב ללמוד יחד, בסדר, שילמדו יחד. רוב האנשים לא הולך להם טוב ללמוד יחד. זוגיות זה לא חברותה, רבי עקיבא איגר, אשתו לא ידע לקרוא או לכתוב. הוא לא למד איתה חברותה. זה נכון שהחפץ חיים היה מדבר ארוכות עם אשתו שעות כל לילה על ענייני השקפה, אבל רוב האנשים זה לא בדיוק, לא זה. אז ההמלצה שלי לזוגות זה תקנו רמיקה, תשבו, תשחקו, תגלו את השבת יחד. שבת, כשאנחנו אומרים שהשבת זה תיבת נוח, זה גם כן שלווה שצריכה להיות בבית, אהבה שצריכה להיות בבית, רוגע שצריך להיות בבית. והדור שלנו מוצא את זה בדרכים האלו. יש אנשים, אני בהחלט בעד שתבואו לשיעורים, תורידו שיעורים מהאינטרנט, שיהיו לכם דברי תורה, שיהיו לכם סיפורים שיעשירו את השולחן שבת. אבל בשורה התחתונה זה צריך להיות גם אווירה. וזה דבר שאני לא הספקתי להזכיר, אני מקווה שאני, אני לא יודע אם אני פה השבת עדיין, אבל זה נקודה שאני לא הספקתי להזכיר שבת שעברה, שאני חושב שזה איזשהו עוול שקורה פה ביישוב, שכל הנוער נמצא על הרחובות בליל שבת. בעצם, תשחקו איתם. אם מה שהם רוצים זה לשחק, אז תשחקו. אם הם רוצים את החברים, אז שיביאו את החברים הביתה. אם הם רוצים את החברים, אבל אין, זה לא תקין. שאני הייתי בחוץ ליל שבת האחרון, וזה הפעם השלישית שיוצא לי, כשבאתי לבדוק את היישוב פעמיים עשיתי את זה, עד שתיים לפנות בוקר, הנוער ברחובות. אז אין לי בעיה. נוער רוצה להיות ערד מאוחר, אין בעיה. אבל למה הם לא בבתים? הבתים שלנו צריכים להיות בתים עם חום ועם הבנה, ובתים שהם יגדלו בהם. ואני מצטער לומר לכם שמה שקורה ברחובות זה לא מה שקורה בבתים. לא, אני הסתובבתי ברחובות, והדיבור והתלבושת, ויש הרבה דברים שקורים ברחוב שאולי הורים לא יודעים שזה קורה, אבל הילד שייך בבית. אני הייתי הרבה שנים בסעודת פורים אצל משפחה אחת שאני מאוד מעריך, ו... אני מאוד לא רוצה ללכת אליהם לפורים. והם מאוד לוחצים עליי תמיד להגיע לפורים. וזה הולך הלוך ושוב, אנחנו בסדר. הרבה שנים היינו, הרבה שנים לא היינו. וכמעט תמיד, למה אני לא רוצה להיות שם? כי הילדים שלהם מביאים את כל החברים וכולם משתקרים. ופעם אחת אמרתי להם, דוגרי, אני מצטער, אני לא אוהב שיקורים. אני אוהב אתם 300, אני אומר במכון מאיר, אני אוהב אתכם כל ימות השנה, אני רוצה לראות אתכם כל ימות השנה מינוס יום אחד. פורים אני לא רוצה לראות אתכם. לא רוצה, לא צריך להתמודד עם שיקורים. אז האמא שם אמרה לי, אני בכוונה רוצה שישתקרו אצלי. אני לא רוצה שישתקעו אצל החבר או ברחוב, שאני לא יודעת מה הולך. זה נכון, כל שנה שוברים לי חלון, שוברים לי דלת, שוברים לי כיסאות, זה נכון, כל שנה זה עולה לי. אבל עדיף לי שהכסף יהיה על החלון ועל הדלת, מאשר על דברים אחרים. וזה אני חושב גם אנחנו, ליל שבת, התיבת נוח שלנו צריכה להיות הבית. וגם אם זה אומר להביא את החברים הביתה, אבל זה בסדר. שיביאו את חברים, שנראה מי הם החברים האלה, ונראה מה נעשה. טוב.